All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true.
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
שישים שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה, בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin. And,
השור והדוב, עם גת מגידו, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים. אנחנו בשיעור מספר 2 של פודקאסט השור והדוב. אני גת מגידו, היום שותפה ומנכ"לית של בית ההשקעות פינסה קפיטל. בעברי הלא רחוק הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של בית ההשקעות פסגות. ולאורך שנותיי הרבות בשוק ההון, קרוב ל-20 שנים, מיליתי תפקידים ניהוליים מגוונים, ואני כאן כדי לדבר איתכם על כלכלה ופיננסים. אז היום... אחרי שדיברנו בפעם הקודמת על אינפלציה, אני רוצה לדבר איתכם על אינדיקטורים כלכליים. ולא, אל תברחו, זה לא הולך להיות משעמם. אני חושבת שדווקא תגלו שיש כמה סוגים של נתונים מאוד מעניינים, ושמאוד אפשר לחשוב איתם בהיגיון, שיכולים להגיד הרבה על מצב הכלכלה, וגם על לשפוך קצת אור על, על העתיד. אז אני הולכת לדבר איתכם עליהם היום. ובשיעור הקודם דיברנו על אינפלציה ואיך היא נמדדת, והזכרתי שאחד האתגרים בחיזוי האינפלציה, ובכלל בלהבין את התמונה הגדולה, זה באמת אתגר חיזוי המקרו באשר הוא, בין אם זה ניסיון להבין צמיחה של כלכלה והתפתחות של תוואי הריבית. וכמובן אנחנו לא יודעים מה יקרה בעתיד, אנחנו יכולים לראות מגמות, דפוסי התנהגות, להניח הנחות, וכדי להכניס אתכם קצת לעולם הזה של החיזוי, אני רוצה לעשות זום אין לכמה, כמו שאמרתי, אינדיקטורים מקרו-כלכליים, מדדים כלכליים, שהם הכללים הבסיסיים ביותר למשקיעי העולם, ולחזאים כלכלנים באשר הם. בכלל, אגב, האמריקאים, הם קצת, יש להם קצת קטע עם מספרים, הם מאוד אוהבים סקרים וסטטיסטיקות, ויש להם, אני חושבת, עשרות של סוגים של אינדיקטורים שמתפרסמים, ואנחנו נדבר היום על החשובים ביניהם. אז הראשון נקרא מדד ה-ISM, זה סקר, זה קיצור של Institute Supply Management, יש Manufacturing ו-Non-Manufacturing Index, ובעברית זה בעצם סקר שנעשה בקרב מנהלי הרכש של החברות, האנשים שאחראים על הרכש של התאגידים. ויש שני סוגים, יש את המדד של המגזר היצרני ושל מגזר השירותים. כלכלה אמריקאית היא כלכלת שירותים, מאוד מוטה לדבר הזה, אז מאוד מאוד חשוב להסתכל על מגזר השירותים, אבל לא פחות גם על המגזר היצרני. המטרה היא בעצם לקבל תמונה מאותם אנשים שאמונים על הרכש בתאגידים. איך הם תופסים את התנאים העסקיים שבהם העסק פועל כרגע, ומתוך הדבר הזה לגזור את רמות הפעילות במשק כולו, בכלכלה. עכשיו, למדד הזה יש דרך מאוד פשוטה לקרוא אותו, יש לו נקודת אמצע, הברייק-איבן שלו זה המספר 50, ובעצם כל נתון שמתפרסם שהוא מעל 50, מדבר על התרחבות וצמיחה של הכלכלה. וכל נתון שהוא מתחת ל-50, בעצם מעיד על צמצום, על צמצום כלכלי והתכווצות. זה נחשב מדד כלכלי חשוב, והוא גם מאוד, מדד חיזוי מאוד טוב לעתיד הנראה לעין, כי הסקר בעצם שואל את מי שנמצא על פס הייצור, או על פס מתן השירותים, איך הוא חווה את הפעילות הכלכלית. כשעושים את האגריגט, את המצטבר של, של תשובות הסקר, אפשר באמת לייצר איזושהי תמונה טובה. כלכלת ארצות הברית, בעשרות שנים האחרונות, הגדילה מאוד את החלק של כלכלת השירותים, כמו שקורה בהרבה כלכלות מערביות. ולכן החלק של הסקר שעוסק במגזר השירותים, נחשב גם הוא, באופן ספציפי מדד חשוב, להערכה של פני הכלכלה. למדד הזה יש השפעה על ציפיות השוק ועל החלטות מדיניות של הבנק המרכזי והממשלה. אז תזכרו את הסיפור הזה, מעל 50 התרחבות, מתחת ל-50 התכווצות, ISM. עכשיו, כמובן שצריך לקחת בחשבון שכל מספר, באשר הוא, הוא מספר. ומה שמעניין, זה גם מה היה המספר הקודם, ומה המספר שפורסם ביחס לציפיות שהיו לשוק לגבי המספר החדש. זאת אומרת, בוא ניתן דוגמה. אם הכלכלה צומחת מאוד חזק, והמדד חוצה את ה-60, שזה כלכלה צומחת וחמה, ואז הפד מעלה ריבית, יש אינפלציה, הפד מעלה ריבית, אז אחד האינדיקטורים שיעידו על התקררות, שבעצם אם תיקחו את זה למציאות שלנו היום, זה אחד הדברים שהבנקים המרכזיים, והפד ספציפית עוקב אחרי זה בארצות הברית, זה בעצם יהיה לצפות לראות מגמה, לא שבבת אחת זה ירד ל-50 או מתחת לזה, אבל לראות מגמה של ירידה במספר. אז בעצם מצפים לראות עדיין מעל 50, אבל שה-50 הולך ומתקרב לאזור ה-50 ויורד. וטרנד שיגמר מתחת ל-50 יעיד על התכווצות. ועל כך שהפד בעצם אולי יעלה את הריבית מהר מדי או יותר מדי, וזה נכון גם לעיתות של משבר כלכלי. סתם למשל, במגפת הקורונה, המדד היה בשפל של 41.8 נקודות. מסכן, זה מתחת ל-50, זה אפילו הרבה מתחת ל-50 באופן יחסי להיסטוריה. השבוע למשל, מתפרסם המדד של מגזר השירותים, והוא עמד על 50.3. אז זה נכון שזה מעל 50, וזה בעצם לפי מה שהרגע הסברתי, מעיד על התרחבות כלכלית, אבל הצפי של השוק היה ל-52.4. אז הנה אינדיקטור שמביא עדויות מהשטח למה שכולם מנסים להבין, מה, האם יש האטה כלכלית. אז הנה עדות להאטה אולי יותר מהירה ממה שציפו, שקורית בכלכלה האמריקאית, ויכול להיות שבקרוב הוא אף ירד מתחת ל-50 וממש יעיד על צמצום. אגב, למי שמתעניין באירופה, באירופה המדד הזה מפורסם על ידי גוף שנקרא HIS Market. אבל אותו סיפור, וגם שם המטרה זה לתת תמונה לפעילות, על הפעילות הכלכלית. המדד הבא שאני רוצה לדבר עליו, אחרי שדיברנו על איך מנהלי הרכש מסתכלים על, על העסקים, הוא הצד של הצרכנים. והמדד הזה הוא מדד אמון הצרכנים, CCI, וה-Consumer Confident Index, וגם פה זה סקר, אמריקאים מאוד אוהבים סקרים, הם בעצם עושים מדגם של משקי בית, ומודדים את רמת האופטימיות, את האמון, את הסנטימנט הצרכני, איך הצרכנים רואים את המצב הכלכלי שלהם, את המצב הכלכלי באופן כללי, ובעצם, שוב, באמצעות הסקר הזה נוצר אותו אינדקס, שנותן תמונה די טובה על הציפיות של הצרכנים כלפי העתיד, ועל המצב הרוח שלהם, ואיך הם תופסים אותו. שואלים את משקי הבית על תנאי העסקה שלהם, על המצב הכלכלי שלהם, וגם, כמו שאמרתי, איך הם מסתכלים על המצב באופן כללי. עכשיו, בוא ניקח דוגמה, ברגע שהאופטימיות של הצרכנים פוחתת, כי הריבית מאוד עלתה, ויש עומס של, של, של תשלום הריביות, הם משלמים יותר על המשכנתה, שוק המניות התממש והם הפסידו בתיק ההשקעות שלהם, יש להם תחושה, המחירים עולים, אז הם יכולים לקנות פחות, דברים האלה בגדול, פוגעים במצב הרוח ובסנטימנט של הצרכנים, ואז אנחנו נראה את המדד הזה בירידה. במובן מסוים, הבנק המרכזי מצפה שתהיה ירידה. הוא רוצה לראות את הצרכנים פחות אופטימיים, כי הרי הוא העלה ריבית כדי לקרר את הכלכלה, וקירור הכלכלה הוא מה שיוריד את האינפלציה, וזו המטרה שלו. אז זה עוד מדד שנותן באמת תמונה טובה על מצב הצרכנים. נתקדם הלאה. סקר קציני האשראי. עוד סקר שהוא הפעם נעשה בקרב הבנקים. בעצם שואלים את קציני האשראי, מי שאחראי, הבנקאים שאחראים על מתן האשראי בבנקים המסחריים השונים, על מצב הרוח של, על איך, מה התנאים בשוק האשראי. ובעצם אפשר לקבל מהם המון, המון תובנות על מה מצבו של שוק האשראי, מהי רמת התיאבון לאשראי, איך הם בתור ספקי האשראי, בין אם זה לפרטיים ובין אם זה לתאגידים, תופסים את סיכון האשראי בענפים כאלה ואחרים, ואפילו במשק כולו. תחשבו על זה, אני כל הזמן אומרת, ריבית, מחיר הכסף, האשראי במשק הוא ממש חלק מהחמצן שמניע את הפעילות הכלכלית. אז אפשר לראות למשל מגמות של התכווצות בביקוש לאשראי, כי הריבית עלתה, כי חברות מצמצמות פעילות השקעות בעקבות זה, כי הן מפטרות עובדים ועוברות איזשהו תהליך של התייעלות ומשקיעות פחות. אפשר גם לראות שינויים בהתנהלות של הבנקים עצמם. קחו לדוגמה את כל מה שקרה בחודשים האחרונים במערכת הבנקאית בארצות הברית. זה חד משמעית גורם לבנקים להיות יותר זהירים. אם אנחנו אחרי שנים של ריביות מאוד נמוכות, והבנקים כולם פמפמו למעלה את תיקי האשראי שלהם, והציעו אשראי לכל מי שרצה, עכשיו הם הרבה יותר צוננים, ואפשר ללמוד מהסקר הזה את מצב הרוח שלהם. בתקופות טובות הם ירקחו את תנאי האשראי, ובתקופות מאתגרות, כמו התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, הם מה שנקרא יקשיחו אותם. ויהיה יותר קשה לעבור במסננת, כשהמטרה שלהם היא אפילו לפעמים לצמצם את תיק האשראי, או לא להגדיל אותו, ובעיקר לתת אשראי ללווים מאוד מאוד איכותיים, כי הם מבינים שהמצב הכלכלי מאתגר, ושאם הם ייתנו אשראי ללווה נחות, יש סיכוי מאוד גדול שהוא לא יחזור, או לא כולו יחזור. ולכן זה אינדיקטור שמעניין מאוד את מקבלי ההחלטות, וממש משפיע על המדיניות, הוא ממש יכול לעזור לבנק המרכזי לנסות לזהות סיכונים ולהבין את הסייקל בכלכלה כולה. אז דיברנו על סקר קציני האשראי עכשיו, ונדלג לשוק העבודה. אוי, שוק העבודה. תראו, שוק העבודה זה עוד אחד מהמדדים החשובים. הבעיה שלו, שהוא כבד ואיטי, והבעיה היותר גדולה שלו, שקשורה לבעיה הזו שהוא כבד ואיטי, זה שהוא מגיע למסיבה תמיד בסוף. בכל מה שקשור לשוק העבודה, האינדיקטור המרכזי זה פשוט לבדוק מהו שיעור האבטלה באותו משק, באותה כלכלה, ולנסות להבין את המגמה שלו. חשוב לציין ששיעור האבטלה נמדד ביחס למי שמחפש עבודה בפועל. אדם שלא עובד בלחפש עבודה, לא רשום תחת חיפוש עבודה, הוא לא ייספר. אז מישהו שפרש, התייאש, לא נספר, הוא לא נכנס תחת המחנה, באמבטיה של המחנה בעצם כולל את מי שעובד ומי שמחפש עבודה באופן פעיל. אז מי שהתייאש ולא מחפש, לא נמצא בתוך ההוגה. וכאן נכנס גם מונח שנקרא שיעור ההשתתפות בשוק העבודה. זה אינדיקטור שמודד את אחוז האוכלוסייה שנמצאת בגיל עבודה, זה בדרך כלל מגיל 16 ומעלה, אם אני לא טועה, שמועסקת או מחפשת עבודה באופן פעיל. אוקיי? השוק האמריקאי, למשל, במעשורים האחרונים, שיעור ההשתתפות ירד בגלל הדמוגרפיה. יותר ויותר אנשים יוצאים לפנסיה, ואין מספיק צעירים שנכנסים במקומם, ואז שיעור ההשתתפות, בעצם כאילו כוח העבודה קטן יותר. נתון נוסף בכל מה שקשור לשוק העבודה, זה תביעות אבטלה ראשוניות. פה ממש אפשר לראות, ממש לעקוב אחרי האנשים שמגישים בקשה לתשלום דמי אבטלה בפעם הראשונה. ובעצם דרך ממש טובה לעקוב אחר התפתחות האבטלה. אם פתאום רואים שהמספר הזה מאוד גדל, אז אנחנו מבינים שיש איזושהי התחלה לפחות של מגמה של יותר מובטלים, וגם אם זה מאוד מאוד יורד, זה אומר שהשוק מאוד, מאוד חסין. נתון משרות פנויות, מדד שמציג את מספר המשרות הפנויות שלא אוישו. אוקיי? זאת אומרת, כמה משרות מחפשות כוח אדם. משרות זמינות שמעסיקים מחפשים לאייש. זה גם מתחבר עוד רגע, נדבר על, גם על עליית שכר. אבל למשל, תיקחו את כלכלת ארצות הברית, נמצאת היום בתעסוקה של די מלאה, עם שיעור אבטלה מתחת ל-4%. קשה מאוד להיות במיתון כשכולם עובדים. חלק מהנסיבות של העתה כלכלית חריפה או של מיתון, הוא גם מגיע עם שיעור אבטלה גבוה יחסית. אגב, גם בשוק הישראלי, שוק העבודה הוא מאוד חזק, נכון לעכשיו. אז תחשבו על זה כמו גלגל שמניע את הצריכה הפרטית, אפרופו מה שאמרנו, סנטימנט הצרכנים והסנטימנט של קציני האשראי או מנהלי הרכש. הרי הצרכן, אם הוא מועסק ומצבו הכלכלי הוא מרגיש בטוח לגבי מקום העבודה שלו, אז זה יכול כן לעזור.
Are you scouring the web for the best Black Friday and Cyber Monday deals? Stop it. Get Rakuten. Rakuten is a shopping sidekick that gets you cash back on gifts for everyone on your list. Right now, you can get up to 15% cash back at the stores you love. You can even stack cash back on top of the biggest sales of the year. That's savings on savings. It's more time shopping and less time searching. With Rakuten, you're always saving at your favorite stores on the things you're already buying. Cash back is automatically added to your account as you shop, and you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back. It's truly a no-brainer. Now's the time to join. Up to 15% cash back ends on 12/2. Plus, new members will receive a welcome bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's Rakuten. Terms and conditions apply.
לשמור על הצריכה הפרטית שהוא מעוניין לצרוך. לעומת זאת, אם הוא לא בטוח לגבי מקום העבודה שלו, או הוא יודע שהשוק, בין אם זה בענף שהוא נמצא, או שוק העבודה באופן כללי, פחות חסין, אז הוא יתנהל יותר בזהירות, זה ישפיע על הצריכה שלו, יכול להיות שזה יוריד אותה, סביר אפילו שזה יוריד אותה, זה משפיע על היכולת שלו לשלם הלוואות שיש לו. אז זה בנושא שוק העבודה. אפשר להגיד עוד דבר אחד בנושא הזה, וזה באמת שיעור עליית השכר. בשוק עבודה חם, בתעסוקה מלאה, אנחנו רואים וראינו את זה בשנתיים אחרי הריאופנינג של אחרי מגפת הקורונה, בעצם ביקוש מאוד גדול בחברות הטכנולוגיה, וממש לא רק, הרי אחרי כל הסיפור של הסגרים, פתאום גם, זה כבר נושא קצת יותר, אני אגיד אותו רגע ממש בסוגריים, בקצרה, גם מסעדות וקולנוע ומלונאות והמון עבודות מאוד מאוד בסיסיות שלא דורשות איזושהי הכשרה מיוחדת, היה מאוד מאוד קשה לאייש, בגלל שאנשים לא רצו לחזור לעבודה, היה איזשהו שינוי באופי בטעמים של העובדים. אבל אם נדבר דווקא על המשרות כמו הייטק, פיננסים וכולי, שראינו שם עלייה וצמיחה, אז היה ביקוש מאוד גדול לעובדים, והמחיר של העובדים הזה מאוד עלה, וראינו באמת את עליית שיעור בעליית השכר, וככל ששיעור עליית השכר גבוה, זה אומר שיש מחסור בעובדים, ושיש לעובדים יכולת מיקוח טובה, וכשזה הפוך, זה אומר שהשוק יותר חלש, ולעובדים אין יכולת מיקוח טובה, והם אפילו מתקשים להשיג העלאה בשכר. אגב, העלאה בשכר, אז תחברו את זה עם הפרק, עם השיעור של האינפלציה, עליית שכר זה רכיב חשוב מאוד בהפיכת אינפלציה מתופעה חולפת לתופעה דביקה, שקשה להיפטר ממנה. במובן מסוים, רק העצה כלכלית משמעותית או מיתון, באמת גורמים להתקררות בשוק העבודה, וזה מתחבר למה שאמרתי על זה שהוא מגיע אחרון למסיבה. חברות לא ממהרות לפטר, זה לא הדבר הראשון שהן עושות. זה נכון שחברות התחילו לפטר, וזה כבר קרוב לשנה שחברות מפטרות, אבל עדיין שוק העבודה, המספרים שלו לא מעידים עדיין על מה ש... השוק, נדבר עוד על עוד רגע, למשל שוק האג"ח מצפה, או על מה מצפים בכלל כלכלנים לגבי האטה כלכלית גלובלית, ספציפית בשוק האמריקאי, בשוק הישראלי. עכשיו, דווקא מהצד הזה של להסתכל על אינדיקטורים כלכליים, אתם יודעים, נתונים, מספרים יבשים, אני רוצה רגע לדלג לשוק ההון. כי גם שוק ההון מספר לנו סיפור על ציפיות המשקיעים, על מצב הכלכלה. אני חושבת שמספר הסיפור הבולט זה שוק אגרות החוב, והוא עושה את זה דרך המבנה של עקום התשואות. עקום התשואות הוא מושג פיננסי שמתאר גרף, שמראה את התשואה על איגרת חוב ביחס לאורך החיים של האיגרת. זאת אומרת, מה התשואה לאיגרת של שנה? מה התשואה איגרת לשנתיים? מה התשואה לאיגרת לשלוש שנים וכולי? וזה ממשיך ככה ל-10 שנים ו-30 שנה. ובעצם, דרך העקום הזה אפשר לראות מה התשואה שנקבל אם אנחנו קונים, משקיעים באג"ח שהפיראון, זמן הפיראון שלה קצר, לעומת אגח, שזמן הפיראון שלה הוא לתקופה ממושכת יותר של כמה שנים. עכשיו, בעולם נורמלי, המשקיעים נוטים לבקש תשואה עודפת על איגרת חוב שהמועד לפדיון שלה ארוך יותר. קוראים לזה פרמיית סיכון, בעיקר פרמיית נזילות. בעצם, אם אני נותנת הלוואה, איגרת חוב זו הלוואה לשנה, אני יותר קרובה לכסף, לעומת לתת הלוואה לעשר שנים. ולכן, יש בנוסף לריבית שהשוק מניח שתהיה בכל שנה עד עשר שנים, יש גם פרמיית נזילות. על ויתור על הנזילות. עכשיו, ההיגיון הכלכלי הזה מביא לכך שעקום במבנה נורמלי בעצם עולה משמאל לימין. תניחו ש... תחת כזה, אפילו תסרטטו לכם לעצמכם שנייה לרגע, עקום X ועקום Y, אז בעקום ה-Y זו התשואה, ובעקום ה-X זה השנים, אז יש לנו שנה 1, שנה 2, שנה 3, שנה 4, 5, 6, 10, עד 30 נניח, ואת התשואות, ואם התשואות עולות ככל שהשנים מתקדמות, אז אתם תקבלו בעצם מקום שעולה משמאל, מהטווחים הקצרים, ככל שהוא מתקדם ימינה. וזה המבנה של עקום נורמלי. עקום כזה מייצא כלכלה סך הכל צומחת באופן מתון, יציב, אינפלציה שנמצאת בתוך הטווח של הבנק המרכזי, מה שנקרא חיים נורמליים. לעומתו, יש עוד שלושה סוגי עקומים שמספרים לנו סיפורים קצת יותר מעניינים על איך שוק האגח רואה את התמונה הכלכלית בעתיד. אז הראשון זה עקום תלול. עקום תלול הוא עדיין עולה משמאל לימין, אבל התשואה שדורשים המשקיעים בשנים הארוכות יותר, הרחוקות יותר, יותר גבוהה מבאותו עקום נורמלי שתיארתי הרגע. בעצם זה מייצר שיפוע יותר גבוה, כמו קו שהוא עולה יותר חזק ככל שהולכים ימינה. עכשיו, אם אתם שואלים את עצמכם, מה זה אומר שמשקיע דורש יותר תשואה על השנים המתקדמות, מתי זה קורה? ובכן, זה טיפוסי מאוד לכלכלה חמה, שצומחת מאוד, שהמשקיעים בה בעצם... הם מסתכלים קדימה ואומרים שהאינפלציה או כבר הרימה ראש או הולכת להרים את ראשה, בעצם תהיה אינפלציה, ובעקבות זה הבנק המרכזי יעלה את הריבית, ולכן הם מניחים תשואות יותר גבוהות בשנים קדימה, כי הם מתמחרים בעצם עליית ריבית שהם מצפים שתקרה בעתיד, וככל שהם מניחים שהריבית לא במקום הנורמלי שלה והיא צריכה לעלות יותר בהמשך, ככה העקום יהיה תלול יותר. לעומת העקום התלול, יש עקום הפוך. עקום הפוך, כשמו כן הוא הפוך. דמיינו את העקום הנורמלי ופשוט תהפכו אותו. זה לא אינטואיטיבי, כי בעצם עקום הפוך אומר שהתשואה על איגרת החוב הקצרה היא גבוהה יותר מהתשואה של איגרת החוב הארוכה. ככה נראים העקומים היום. עם הריבית בבנק של, 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 של הבנק המרכזי בארצות הברית, הריבית שם היא בין 5% ל-5.25%, אז אתם מצפים שאם תשימו כסף לשנה, תקבלו פחות או יותר את זה. אבל אם תסתכלו איפה נמצאת איגרת ממשלת ארצות הברית לעשר שנים, אתם תראו שהיא עומדת על סביבה של 3.7%, אוקיי? שזה יותר נמוך מהריבית שיש היום במשק. וזה בעצם מייצר עקום הפוך. בעצם במקום שהוא יעלה משמאל לימין, הוא יורד. מה הסיפור בעקום הפוך? אז בדיוק כמו שהעקום התלול מגלם ציפיות לעליית ריבית, העקום ההפוך מעיד על ציפיות של המשקיעים לירידת ריבית בשנים הבאות. בעצם אומרים שהריבית הקצרה היא לא ריבית ברת קיימה, היא לא ריבית שהם חושבים שתישאר לאורך זמן ממושך, אלא זמנית. אגב, כדי שריבית תרד, נדרשת העתה כלכלית. ירידה באינפלציה, אולי אפילו העתה כלכלית חריפה, מיתון. אז זה מה שרואים בעקום הפוך. אז העקום האחרון הוא עקום שטוח, שבו, כשמו כן הוא, התשואה באגרות החוב הקצרות ובאגרות החוב הארוכות נמצאות ברמות דומות. ממש תדמיינו קו אופקי. בדרך כלל נפגוש כזה עקום בתוך תהליך שקורה ממעבר מעקום תלול לעקום, או מעקום נורמלי לעקום הפוך. זה קורה בגלל שהריבית הקצרה עולה, וזה מסתדר. אמרנו שהעקום תלול מגלם בתוכו את זה שהריבית נמוכה מדי והיא צריכה לעלות, מגלם אינפלציה, מגלם ציפיות כאלה, ואז בעצם זה קורה, אז הצד הקצר עולה, שזה כבר מתחיל להשטיח את העקום, ובעצם בדרך, התשואות הארוכות יורדות, הן עושות את דרכן, דרך המעבר בעקום השטוח, הן עושות את דרכן בדרך כלל למטה. בעצם שוק האג"ח, ככל שהתשואות משתתחות, ככה המשקיעים מצפים להאטה כלכלית. עכשיו בוא רגע, אני אוודא שהכל ברור, הריבית עולה, הצד הקצר מתרומם לו, העקום מתחיל להשתתח, אבל ככל שהריבית עולה, בנגזרת השנייה, המשקיעים אומרים, ריבית עולה, תהיה האטה כלכלית, ואז הם מתחילים להוריד את התשואות הארוכות. אם המשק, אם המשקיעים בשוק האג"ח רואים האטה כלכלית חריפה או מיתון, הם אפילו יגיעו לאותו עקום הפוך, שבעצם בא ואומר, הריביות הקצרות גבוהות מדי, זה לא בר קיימה, אנחנו חושבים שיורידו את הריבית בהמשך, ומורידות את החלק הארוך, עוד מתחת לריביות הקצרות. אז בעצם שוק האג"ח היום, שכמו שאמרתי, הקומבו בנוי הפוך, הריביות הקצרות יותר גבוהות, התשואות הקצרות יותר גבוהות מהתשואות הארוכות, מספר לנו סיפור של נחיתה קשה, או נחיתה, האטה כלכלית משמעותית בארצות הברית, ואולי אפילו מיתון, ואומר שהציפיות הן שהריביות תרדנה. וזה קורה בזמן שהבנק המרכזי עדיין מעלה ריבית, כרגע הם מדברים על זה שהם שוקלים לעשות איזושהי עצירה בהודעה הקרובה, אבל מאוד מאוד מקררים את המשקיעים, שלא יחשבו שבטוח זה יסתיים, סייקל העלאת הריבית, אלא הם רוצים לעצור כדי באמת לראות, לקבל עוד נתונים, ולקבל קצת יותר ויזיביליות לתמונה הכלכלית. בדרך כלל בשלב הזה, משקיעים גם הסתכלו על שוק המניות, ומי שיסתכל עכשיו על שוק המניות, יראה שמדדי המניות המובילים, בארצות הברית אני מדברת, עלו בשיעורים דו ספרתיים מתחילת השנה. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מי צודק? את התשובה הסופית על כך, אנחנו ללא ספק נדע רק בדיעבד. ואני כן יכולה להגיד שלאורך הרבה מאוד תקופות, שוק האג"ח ידוע הייתה על העליונה, אבל אף פעם אין לדעת. וכדי באמת להסתכל על מה אומר שוק המניות, צריך לעצור, לא לעצור רק במדדים מלמעלה, אלא באמת להרים את המכסה מעל המדדים, וגם להציץ פנימה ברמה ענפית. למשל, מתחילת השנה, מי שמשכו את מדד ה-S&P 500, לצועה של 10-11%, זה מספר מאוד מצומצם של מניות של ענקיות הטכנולוגיה, ובעצם הם מסתכלים, שאר הענפים מדשדשים לאחור, חלקם אפילו בצועות שליליות. אחת הדרכים לבדוק את זה, היא לעקוב אחר מדד ה-S&P במשקולות שוות, שזה בעצם אותו מדד מבחינת הרכב, אבל במקום לשים את החברות, לתת לכל אחת את המשקל לפי הגודל שלה, ואז החברות הגדולות הן מאוד משמעותיות במדד, לתת לכל החברות את אותו משקל, מהקטנה ביותר ועד הגדולה ביותר. ואם נבדוק, אם נעשה את התרגיל הזה, אז אנחנו נגלה שהמדד של משקלות שווים, הוא קצת מעל אפס. הוא היה אפילו שבוע שעבר שלילי, עכשיו הוא בערך בפלוס אחוז, אחוז וחצי, אבל בביצועי חסר מאוד משמעותיים למה שעשה S&P 500 שכולנו מכירים. המניות שעשו את ההבדל שם הם כמובד אינווידיה, מייקרוסופט, גוגל, אמזון ואפל. אז בעצם לא כל שוק המניות האמריקאי שמח וצועל, למרות שצריך להגיד שבימים האחרונים גם המניות הקטנות קצת מרימות את הראש. דרך נוספת לראות את זה, היא גם בתוצאה של מדד הדאו ג'ונס, שהוא מדד שמזוהה יותר עם חברות מהסקטורים המסורתיים, תעשייה, והוא עלה פחות או יותר אחוז אחד בלבד. נכון לשוב, אנחנו מקליטים בשבוע הראשון של יוני, אז אלה הנתונים כמובן לימים האחרונים. אז מה שמאוד חשוב כאן זה באמת התמונה הכוללת, וגם לפעמים ככה להסתכל ולראות מה מסביר מהלכים כאלה ואחרים. אז המסקנה היא שיש לנו, אם לסכם רגע את כל מה שעשינו היום, אז יש לנו כל מיני אינדיקטורים כלכליים מאוד מעניינים ומאוד מאוד קלים לעיכול, בין אם זה מדד אמון הצרכנים שדיברנו עליו, סקר של מנהלי הרכש שדיברנו עליו, הסקר של קציני האשראי, כמובן שוק העבודה, ולהצליח להסתכל, ואגב, הנתונים האלה הם יחסית זמינים, אפשר כל מי שעוקב אחרי אתרים כמו יאו פייננס או CNBC או הרבה אתרים כלכליים, מציגים את הנתונים האלה בצורה מאוד מאוד נגישה, ואפשר ממש להסתכל ולראות את הפערים בין רצועות, ולראות את המדדים ואת הטרנד שלהם, ככה שהמידע הזה מאוד מאוד נגיש, וזה מאוד נחמד לעקוב אחרי הדברים האלה, וגם לעקוב אחרי מה אפשר ללמוד משוק המניות, לעומת מה אפשר ללמוד משוק האג"ח. אולי חלקכם תופתעו מזה שהם לא מסכימים כרגע אחד עם השני, וימים יגידו לאן הדבר הזה הולך. זהו. אז אני מקווה שהשכלתם היום, ותודה רבה על ההזנה. אני הגעת מגידו, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at cinfin.com.